ערב טוב ומבורך. ספר שמונה פרקים להרמב״ם, פרק שמיני, לקראת סופו. במהדורת מוסד הרב קוק זה בעמוד רש כף ב' והבן. והבן כל מה שאמרנו. כלומר, אנחנו עסוקים בנושא הבחירה החופשית, ועסקנו בשאלה האחרונה שנותרה בידינו לבאר, שאלת הידיעה והבחירה, שהיא לכאורה עומדת בסתירה לאמונת הבחירה החופשית. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש את כל מה שאני עתיד לבחור, אם כן כל מה שאני עתיד לבחור הוא קבוע מראש, איך תיתכן באופן כזה בחירה חופשית? והרמב״ם ענה מה שענה. אנחנו קצת עברנו על דעות אחרות, אבל הרמב״ם סובר שבעצם השאלה בטלה מעיקרה, בגלל שאחד מהמרכיבים של השאלה הוא בלתי נכון. ההנחה שאני יודע מה אני אומר כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע. מאחר ואי אפשר להבין מה פירוש הביטוי הקדוש ברוך הוא יודע, לכן אני לא יכול, כי הרי הקדוש ברוך הוא דעתו ודעתו, ממילא אני לא יכול לשאול שאלה איך הדבר הזה עומד בסתירה עם הבחירה החופשית. לכן אומר הרמב״ם, והבן כל מה שאמרנו, שפעולות האדם מסורות אליו, כלומר שאדם חופשי, וברשותו להיות צדיק או רשע, מבלי הכרחת השם יתברך עליו, על אחד מפני משני העניינים. כלומר, אתה, הקדוש ברוך הוא לא מכריח אותך לא להיות צדיק ולא להיות רשע, החלטה שלך. ומאחר וההחלטה שלך היא להיות צדיק או רשע, לכן גם יש שכר בעונש. יש כאלה שאומרים, דווקא אפור, אם יש שכר בעונש, אז אין בחירה חופשית. לא, להפך, הבחירה החופשית היא יותר גדולה, כי אדם יכול לבחור בעונש. היה מקום למשל לומר, שהקדוש ברוך הוא, אני אגיד את זה אחרת, יש בספר בראשית, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אמרו חז"ל, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. ממשיך המדרש, עד עכשיו אני מבין, אבל המדרש ממשיך ואומר, ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. אך המדרש אומר, מה וכי לא ידענו שמעשי רשעים יותר גרועים, ושמעשי צדיקים עדיפים, אבל אומר המדרש, איני יודע איזה מהם עדיף, כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. מה בעצם הייתה האהבה אמינה? כן, מה היה המקום לחשוב שאנחנו נעדיף אולי מעשי רשעים? פשוט מאוד. מהי התורה? אולי מישהו יודע מהי התורה? גילוי רצון השם. כן, דבר השם, או זה בעברית תנכית אומרים דבר השם, בעברית של חז"ל אומרים רצון השם. ואם אני בא לקרוא בתורה, אני רוצה ללמוד מהו רצון הבורא. ואני מגלה שרצון השם הוא גם הטוב וגם הרע. גם הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה טוב בעולם, גם רצה שיהיה רע בעולם. מסיבות השמורות עמו, אבל הוא רצה שיהיה רע בעולם. אז אם באמת מטרתי היא באמת אך ורק לעשות רצון השם, יכול להיות שהברירה נתונה לבניי, לעשות את הטוב ולקבל שכר כי זה רצון השם, או לעשות את הרע ולקבל עונש כי זה רצון השם. ויכול להיות גם שיהיה מצב שהשיקול יהיה שעדיף דווקא לבחור ברע ולקבל עונש, כדי לגלות את רצון השם. כן, מעין הסברה של צלופחד. צלופחד, כך כתוב. כן, צלופחד המקושש. זה שקושש את העצים בשבת. לשם שמיים מתכוון. כתוב בחז"ל שצלופחד או המקושש, תלוי אם זה הוא, נגיד המקושש, הוא חשש, הוא ראה שאנשים מזלזלים בשבת. אז הוא אומר, אני אעשה מעשה, אני אקושש עצים בפרסיה, יארגו אותי, ואז אנשים ידעו כמה שזה חמור לחלל שבת. סברה, לא? לשם שמיים נתכוון. מה? סברה יפה, לא? יכול להגיד, מה? למה לא? מה רע בסברה הזאת? סברה מצוינת. אתה רוצה להראות שהקדוש ברוך הוא חשוב לו השבת? מה? תשמור אותה, אבל אם אני אשמור אותה זה לא יעזור, כי אנשים אחרים יחללו אותה. אני רוצה שאנשים יבינו כמה שזה חשוב, אני רוצה שיפסיקו לחלל שבת, לכן אני אחלל על מנת להיהרג. אולי זה רצון השם. זה בדיוק מה שאומרים. מה? למה זה לא רציני? למה כך? לא, אני לא בטוח, כי אחרים היו מחללים שבת. זה הסיפור המפורסם ש... יש עיירה שבה כולם שומרים שבת חוץ חוץ מבעל חנות אחת. אז כולם אומרים לו, תשמע, זה לא בסדר, רק בגללך מתעכבת הגאולה, ישראל שמרו שתי שבתות, מי הנגלים וזה. לא אכפת לו, הוא פותח את החנות שלי. יום אחד הם מחליטים, טוב, אם זה ככה, דור שכולו זכאי, דור שכולו חייב, כולנו פותחים את החנויות שלנו בשבת. ואז באותה שבת הוא סגר. מה אתה חושב שזה טריק אם זה עובד? כן, מה אתה אומר? כן, זה החידוש של התורה, ובחרת בחיים, כלומר, אבל החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, יש מקום לא לבחור במוות, לבחור בכללה, כלומר, יש מקום לזה. אבל היה צריך חידוש, אתם יודעים שזה חידוש. כלומר, זה לא טריוויאלי לומר שלעשות רצון השם דרך הטוב דווקא זה העדיף. לכן, בסוף אומרים, וירא אלוהים את האור כי טוב, כדי לגלות לנו שרצון השם שתבחר בטוב. זה כמו שאני רגיל לומר שזה המשמעות של הביטוי אין טוב אל התורה. חזל אומרים, אין טוב אל התורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. מה זאת אומרת אין טוב אל התורה? התורה ניתנה כדי לגלות לך שדווקא הטוב הוא הטוב. כי יכולת לחשוב שגם הרע זה הטוב. יש המנחת חינוך דן בזה לגבי השאלה, יש כלל תלמודי מאוד חשוב, והוא אין עונשין אלא אם כן מזהירים. מה פירוש אין עונשין אלא אם כן מזהירים? לא כמו היום אומרים, אתה לא תעניש מישהו אם לא הזהרת אותו קודם, אבל זה לא המשמעות. המשמעות היא שאם אני רואה שהתורה, זה בכללי הדרשה, אם אני רואה שהתורה נותנת עונש למישהו, חייב להיות שיש פסוק בתורה שאומר שהמעשה הזה אסור. שאם לא כן, התורה לא הייתה מענישה עליו. לכן כל פעם שאנחנו רואים שהתורה אומרת, תענישו אדם פלוני, חז"ל מגרדים מתחת לבלטות כדי למצוא איפה הפסוק שאומר שהדבר הזה גם אסור. זה נקרא אין עונשין אלא אם כן מזהירים. הם מחפשים את האזהרה. למשל, כתוב לגבי בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, כתוב שהורגים אותו. אבל לא כתוב על איזה איסור הוא עבר. נכון? צריך למצוא איפה האיסור שעליו הוא עובר, שעליו הוא חייב מיתה. אז בסוף גרדו, מצאו, לא תאכלו על אדם. מכאן אזהרה לבן סורר ומורה. איך לא תאכלו על אדם זה אזהרה לבן סורר ומורה, זה נושא לסוגיה שמה. אבל תמיד מחפשים איפה זה כתוב שזה אסור. עכשיו שואל, המנחת חינוך, למה צריך בכלל לחפש? אם התורה מענישה, לכאורה זה סימן שזה אסור. זה מובן מה שאני שואל? אם התורה מענישה, אתה מבין אותי או לא? אם התורה מענישה, זה סימן שהדבר אסור. לא צריך לחפש פסוק שאומר שזה אסור. עצם העונש לכאורה מורה על כך. אלא אומר המנחת חינוך, היה מקום לחשוב שהעונש זאת בחירה. זאת אומרת, אומרים לך, תראה, אם תעשה כך, זה מה שתקבל. אולי כדאי לי. למשל, אדם יאמר, אני רוצה את העבירה ואת העונש. אני עושה עסקת חבילה. כדאי לי. אני רוצה. אולי גם זה רצון השם. לכן היה צריך פסוק שאומר שהדבר הזה אסור מצד עצמו. כלומר, שלא תחשוב שהקדוש ברוך הוא דעתו נוחה מזה שתעבור את העבירה ותקבל את העונש. אלא הוא רוצה שלא תעבור את העבירה, הוא תקבל את השכר. לכן אפשר לומר, שזה שיש שכר בעונש, זה התוצאה הישירה של הבחירה החופשית, זה מה שאומר כאן הרמב״ם. אני חוזר פה לדברי הרמב״ם, בסוף עמוד רש כ"ב. ומפני זה היה ראוי הציווי. כלומר, אחד מארבעת הדברים שנובעים מהבחירה החופשית, זה שיש מקום לציווי. אין מצווין, אלא אם כן יש לי אפשרות של עבירה. אם אין אפשרות של עבירה, אין מקום לציווי. לכן מכאן היה ראוי הציווי. הדבר השני, והלימוד. מה זה הלימוד? שאדם לומד, כישרון, מקצוע, תורה, לא משנה. אדם לומד. אם נגזר על האדם מראש שהוא ידע דבר פלוני ושלא ידע דבר אלמוני, בשביל מה אנשים לומדים? אלא הלימוד הוא תוצאה הכרחית של הבחירה החופשית. הדבר השלישי וההכנה. מה זה ההכנה? שאדם דואג לזה שלא ינזק. למשל, אדם בונה מעקה. כן? לגג, הוא בונה מעקה. בשביל מה צריך לבנות מעקה? אם נגזר עליו ליפול, אז יהיו 1,000 מעקות, זה לא יעזור. ואם נגזר עליו שלא ייפול, אפילו ירקוד ליד התהום, הוא לא ייפול. אלא ברור ש... כיוון שיש בחירה חופשית לאדם אם להינזק או שלא להינזק, לכן יש גם מקום להכנות. כלומר, כל מה שאדם עושה, על מנת שלא להינזק, זה הדבר השלישי, והדבר הרביעי, והגמול והעונש. כלומר, לא שייך לתת שכר או עונש למי שלא הייתה לו בחירה חופשית. אגב, יש פה שאלה איך המוסלמים מסתדרים עם זה, כן? איך המוסלמים, נגיד הסונים, שהם בעצם 90% מן האסלאם, והם סבורים שאין בחירה חופשית לאדם, מצד שני הם סוברים שיש שכר ועונש. איך הם מסתדרים עם זה? כן, לפורה יש פה משהו לא מוסרי. אם לא הייתה לי ברירה אלא להיות צדיק, למה קיבלתי שכר? ואם לא הייתה לי ברירה אלא להיות רשע, למה קיבלתי עונש? אומרים המוסלמים, נכון, זה לא בסדר, אבל כך רצה השם. כן, רצה האלוה שיהיו צדיקים מורשעים ושיאנשו ויגמלו לטובה. לכן אומר הרמב״ם, הדבר הזה הוא סותר את החוש המוסרי היהודי, לכן הוא לא מקבל את הרעיון שאפשר גם בחירה חופשית, גם היעדר בחירה חופשית וגם שכר ועונש. לכן הוא אומר, אם יש בחירה חופשית והגמול והעונש אפשר, ואין בכל זה ספק. אמנם, אז זה לגבי הבחירה החופשית. מה עם החלק השני של המשפט, וזה הידיעה האלוהית, שהשם יודע מראש כל מה שאני עתיד לבחור? זה, אתה לא מבין מה שאתה אומר כשאתה אומר השם יודע. אמנם, תואר ידיעתו יתברך, והשגתו לכל הדברים, דעתנו כצרה להשיגו כמו שבארנו. עד כאן מובן? טוב. וזהו כלל מה שכיוונו אליו בזה הפרק. זה מה שהתכוונו להסביר בפרק שמיני. וכבר הגיע העת לפסוק הדברים הנה. כלומר, להפסיק את הדיבור. עד כאן, אגב, מה הייתה המטרה של כל השמונה פרקים? להסביר לנו את התיאוריה של המוסר. כלומר, ספר מסכת אבות, שבה חז"ל נתנו לנו הוראות מוסריות, מסכת אבות נותנת לנו רק מסקנות. אבל מהו היסוד התיאורטי העומד מאחורי מסכת אבות? זה חז"ל לא הסבירו לנו. לכן ראה רמב״ם לנכון לכתוב את הספר הזה, כדי שנדע מה הם היסודות התיאורטיים של המוסר. ואתחיל בפירוש המסכתה הזאת. מה זה המסכתה הזאת? מסכת אבות. אשר הקדמנו לה אלו הפרקים, שהם שמונה פרקים. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, עכשיו אני מפרש לך את מסכת אבות. אז יש פירוש של הרמב״ם במסכת אבות, שאותו גם כן צריך ללמוד. למה לא? כי זה מה שיצא לו. לא, זה לא מיסטיקה, זה יצא לו ככה. לא, באמת. יצא לו. בכלל הוא לא קרא לזה ספר שמונה פרקים, הוא קרא לזה הקדמה למסכת אבות. האמת היא, מספר החלקים של ספר שמונה פרקים איננו שמונה, כי הם תשעה. כי יש הקדמה לשמונה פרקים. מה? כמו 18 שיש 19 ברכות. נכון. וכמו 9 מאמרות שהם 10 מאמרות. כתוב 9 פעמים ויומר, ובראשית זה העשירי. נכון? או כמו 40 יקנו לא יוסיף, זה שם 39. זה כיוון ההפוך. טוב, אז כמובנים, עד עכשיו ראינו את סוף הפרק השמיני של שמונה פרקים. מה שאנחנו נלמד מכאן ואילך זה מסכת אבות בעזרת השם. כלומר, בשיעור הבא אנחנו נעסוק במסכת אבות. אלא מה, אתם חושבים שיש שיעור של 17 דקות בלבד? טעיתם. המטרה שלי בשיעור הזה, מישהו שאל אותי שבוע שעבר, אתה רצת מהר מדי, אכלת אותה, מה יהיה עם השיעור הזה, האחרון? התשובה היא, מטרתי בשיעור האחרון לעשות סיכום כולל של ספר שמונה פרקים. מאחר ואתם עקבתם אחרי הלימוד, ואתם יודעים היטב את כל מה שלמדנו, השיעור הזה יהיה משעמם תיכו, נכון? אז מי שזה משעמם אותו יכול ללכת, אני מוכן, אבל מי שרוצה בכל זאת להשתעמם, אני מציע שאנחנו נעשה חזרה קצרה על כל הספר שמונה פרקים. עד כאן ברור? ספר שמונה פרקים להרמב״ם מתחלק לשלושה. ההקדמה, זה אחד. פרקים א' עד ה' זה החלק השני. פרקים ו' עד ח' זה החלק השלישי. במה זה מתבטא? פשוט מאוד. ההקדמה, למה לא יצאתם בשקול משיודע? טוב, משל. ההקדמה של ספר שמונה פרקים מטרתה להסביר את מטרת המוסר. כן? הרי כל הספר הזה זה על תורת המוסר, מסכת אבות, חוכמת הטוב והרע. אז אם כן, ההקדמה מטרתה להסביר לנו את מטרת המוסר. ופרקים א' עד ה' באים להסביר איך האדם קונה את השלמות המוסרית שלו עד מטרת חיי האדם. פרקים ו' ז' ח' באים לענות על שאלות נספחות המתבקשות מתוך הלימוד. כך שאפשר לומר, א' עד ה' זה העיקר, ואם נרצה לדעת מהו הפרק העיקרי של כל הספר כולו, זה פרק ה'. בסדר? שבו מוצבת בצורה ברורה המטרה של כל זה. עד כאן ברור? כן, כדאי לרשום, יש לכם בוחן על זה עוד מעט, הוציאו דפים. עכשיו, וזה עם ציון. עכשיו, בואו נחזור עכשיו לחלק הראשון. החלק הראשון דיינו ההקדמה. החלק הזה מבאר לנו את מטרת המוסר. מה קרה? מטרת המוסר לדעת הרמב״ם היא רק המטרה השנייה. רגילים בני אדם לתת שתי מטרות למוסר, והרמב״ם מזכיר רק את המטרה השנייה. מה הן המטרות? המטרה הראשונה היא להיות בן אדם. כן, איך אומרים בערבית? בין אמנש. כלומר, להיות בן אדם, זה בערבית קלאסית. כן? כלומר, להיות בן אדם. מה? זין אמנש. זין אמנש. טוב, זה ערבית מדוברת. יפה. טוב, בקיצור. להיות בן אדם, הרבה אנשים אומרים, גם זה קוראים לזה הומניזם הרבה פעמים, אני רוצה להיות אנושי, אני מרגיש שאינני אדם שלם, כל זמן שאינני בא לידי ביטוי גם בתחום המוסרי. אם אני רק מכונה שכלית, או טכנולוגית, או פוליטית, אני עוד לא אדם. אני אדם רק ברגע שאני טוב ולא רע. זה חוש דווקא יפה מאוד. זה נקרא, בשפה הקלאסית, מוסר. יש מטרה שנייה, והיא הדבקות האלוהית. להידבק בשם. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. וזה מגיע בסופו של דבר עד הנבואה. כן? המהלך הזה הוא עד הנבואה. ההבדל הוא במטרה. זאת אומרת, במטרה הראשונה, בסופו של דבר המוסר מופנה כלפי האדם. כלומר, האדם הוא מוסרי כדי להיות אדם. מה שאין כן, בנבואה, אם המטרה היא הנבואה, הנבואה היא אינטרס אלוהי יותר מאשר אינטרס אנושי. כביכול הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה לדבר עם מישהו, אז הוא מחפש לו נביאים לדבר איתם. אבל בסופו של דבר זה מופנה כלפי ריבונו של עולם, זאת אומרת אתה עסוק בעשיית טובה לקדוש ברוך הוא כביכול. כן, העבודה צורך גבוה. עכשיו, אין הרבה הבדלים בין שתי הגישות, האמת היא, יש פה בספר מסיעת ישרים למישהו? בהקדמת ספר מסיעת, אתם זוכרים מה כתוב בדף הראשון של מסיעת ישרים? לא, תזו. לא, זה כבר עמוד השני. לא, בשער, זה עמוד השער שזה מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. אתם יודעים לזה? זה כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. כלומר, המוסר בתור סדר האדם, יראת השם בתור דבקות אלוהית. גם בספר מוסר הקודש של הרב קוק, בחלק ג' של אורות הקודש, זה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון נקרא מוסר הקודש, החלק השני נקרא דרך הקודש. וזה גם כן בנוי לפי החלוקה הזאת. עכשיו, יש בעיה, הרבה פעמים הדתיים יש להם נטייה לתת מעלה רק לדרך השנייה. כלומר, הם אומרים, מוסר זה רק אם זה קשור לקדוש ברוך הוא. זה טעות חמורה, בגלל שאם האדם קשור לקדוש ברוך הוא לפני שהוא מוסרי באופן טבעי, אז הוא מעוות. למשל, אתה אומר לאדם דתי, תגיד לי, למה אתה אוהב את רעך כמוך? מה זאת אומרת? כי זה כתוב בתורה. ואם זה לא היה כתוב בתורה, הייתי שונא אותו. אבל אני אוהב אותו כי זה חובתי הדתית. יותר מזה, המחשבה הדתית אומרת שמי שחושב שיש מוסר באופן טבעי, הוא לא בסדר. כן? אז נגד השטויות האלה צריך להילחם הרבה, כי הרי רבותינו, זכרונם לברכה, כבר אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. אם הם אמרו קדמה לתורה, אז אין מה לעשות. אז יש כאלה מפרשים את זה בצורה מעובדת. אומרים, קדמה לתורה, משמע שעכשיו שיש תורה כבר לא צריך את זה. לא, זה להראות לכם עד איכן המחשבה הדתית מסוגלת להגיע. זה נכון, בוודאי. כן, הרי התורה ניתנה כאשר דרך ארץ הגיעה למעלתה העליונה במשפחת האבות, אז התורה הייתה יכולה להינתן. דבר פשוט וברור. עכשיו, יש עוד הבדל אחד קטן, והוא ש... אם המטרה שלי היא המוסר, כלומר אני רוצה להיות אדם שלם, אין זה משנה באיזה סדר אני מתקן את המידות. מה שאין כן, אם המטרה שלי היא דבקות, אז יש משמעות לסדר. זה מה שנקרא, התורה מביאה לידי זהירות, שמביאה לידי זריזות, מביאה לידי ניקוד וכו', מביאה לידי רוח הקודש. זאת אומרת, יש דרך, יש מסילה, זה מסילת הישרים. גם הרמב״ם מביא את דברי רבי פנחס בן יאיר בהקשר הזה. מסקנה של הרמב״ם היא שמסכת אבות היא קורס מזורז לנבואה בחמישה פרקים. זאת אומרת, אם אתה מקיים כל מה שכתוב במסכת הזאת, אתה בסוף נביא. אז איך זה שאין נביאים היום? לא קיימו את מסכת אבות, פשוט לא. עכשיו, מה? יש עוד סיבה חיצונית, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, למה אין נבואה בימינו? הוא אומר, בגלל שאנחנו בגלות. וכשאנחנו בגלות, אנחנו עצובים. כי אי אפשר להיות שמח כשאתה נתון תחת שלטונו של טיפש. לכן, כשאנחנו נחזור לעצמאותנו, למלכותנו, מהרמב״ם, אנחנו יהיה שמחים, ואז ממילא, התנאי הבסיסי לנבואה ישוב. אי אפשר להיות נביא בלי להיות שמח. ברוך השם שעברנו את התקופה הנוראה של הרמב״ם, שאז היו נתונים לאולם של טיפשים. עכשיו, ואחר כך הרמב״ם דן בשאלה, אתה רוצה להגיד שאין נביאים היום? עכשיו, הרמב״ם דן בשאלה מאיפה המקורות שלו. הוא נותן לנו שלושה מקורות. חשוב גם לדעת, הרמב״ם מסביר שאת מקורות הידיעות שלו הוא לקח משלושה צינורות. האחד, דברי חז"ל, שתיים, הפילוסופיה, ג' סתם אנשים. כן? עכשיו, מה הסיבה לכך שהרמב״ם זקוק למקורות חיצוניים על מנת לבאר את יסודות המוסר? כי המוסר זה לא תורה. כי המוסר זה לא תורה. כלומר, אם התורה, אם מדובר בתחום שהוא תורה, אז מאיפה אתה לומד את זה? מחכמי ישראל. אבל אם מדובר בתחום שהוא אוניברסלי, שייך לכל, אז זה לא משנה מי אמר. כן? איך אמר הרמב״ם? אוסמע אל חק ממן קלהי. כן? זה ביידיש. שמע האמת ממי שאמרה. זה היה מישהו אמר אמת, לא משנה. יהודי, גוי, צדיק או רשע אפילו. הוא אמר אמת, זאת אמת. זה כמובן בתחום ששייך לכולם. אם זה מדובר על תורה, אז מי שיש לו תורה, הוא נותן את התורה. דיינו, חכמי ישראל. זה, אגב, לומר את האמת, מבחינה, התיאוריה הבסיסית של הרמב״ם פה היא בעיקרה בנויה על דברי אבו נאסר אל-פארבי כפרשן של האתיקה אל ניקומקוס של אריסטו. אבל זה לא סותר. הרמב״ם, כיוון שהוא מגדולי חכמי ישראל, אז הקדושה התורנית שלו מפעפעת בכל הדברים האלה, ולכן אנחנו, זה איך אמר הרב חרל"פ, הוא מגייר את אריסטו. עד כאן סיכום ההקדמה. עכשיו אנחנו עוברים לסיכום הפרקים א' עד ה'. הפרקים א' עד ה', מטרתם להסביר, במיוחד פרקים א', ב' וג', מסבירים מהם היסודות שעל יסודם המוסר אפשרי בכלל. יש מספר הנחות יסוד שבלעדיהם אין אפשרות לעבודת מוסר. הנחת היסוד הראשונה זה אחדות הנפש. לכן הוא פותח, דע שנפש האדם אחת. כן, ככה הוא כותב בתחילת פרק ראשון, בעמוד קנ"ו במהדורת מוסד הרב קוק, במהדורה העבה, לא בחוברת. דע כי נפש האדם, או שנפש האדם, אחת. ויש לה פעולות רבות חלוקות. מה זה חשוב לדעת שהנפש היא אחת? למה שאני לא אחשוב שיש לי 4 נפשות? 80 נפשות. פשוט מאוד. אם אין אחדות בנפש, אין אחריות מוסרית. כי אתה אומר, אומרים למישהו, למה כעסת? אני כעסתי? כן, ראינו אותך צועק על הבדל, הייתה כולך אדום מרוב כעס, הריר יצא לך. זה לא היה אני. זה היה הנפש הכעסנית. אבל דווקא אני מזדהה יותר עם הנפש ההוגה שלי, והיא דווקא שלווה מאוד. אני לא מבחר בך מה יש לכם טענות כלפיי. מה אתה אומר? זה לא קשור לנושא. הרמב״ם לא משתמש בביטוי הזה פה בכלל. לא, נדבר על הנפש. עכשיו, אז אם כן, זה חשוב לדעת שיש אחדות בנפש, ושהנפש הזאת יש לה ביטויים שונים, שהם לפי הרמב״ם 5. למה הוא מחלק לנו את הנפש ל5, בעוד שהקדמונים היו מחלקים את הנפש ל3? קודם כל, מה האופן שבו הקדמונים, דהיינו היפוקרטס וגלינוס, היו מחלקים את הנפש? הנפש הצומחת, הנפש הבהמית והנפש השכלית. אמרו, כלומר, הצומחת זה מה ששייך לכל מה שחי. כל יצור חי יש לו נפש צומחת. זאת אומרת, נפש צומחת. זה מה שמכוחו יש לנו גם גדילה וגם ציפורניים ושערות. כלומר, אנחנו כל הזמן בגדילה. אנחנו צמח. ויש נפש בהמית שהיא מיוחדת לכל דבר חי שזז. של החתול זה עציץ בתנועה. ראיתם פעם חתול? זה עציץ שזז. למה? יש הוא בדיוק גם כן כמו הצמח, רק שהוא הולך אל המקום של מזונו במקום לחכות שהמזון יבוא אליו. אז זה מיוחד לכל בעלי החיים. והנפש השכלית מיוחדת לאדם. האדם הוא חתול הוגה. זאת אומרת, לכן הוא שואל את עצמו, מי אני, מה אני, מי הוא, מי הוא, מה הוא שואל את עצמו, כל מיני שאלות כאלה, כדי לדעת מי הוא. עכשיו, אם כן, החלוקה הזאת היא חלוקה יפה. מדוע הרמב״ם העדיף חלוקה לחמישה? הרמב״ם העדיף חלוקה לחמישה בגלל המטרה של הספר שלו, להסביר לנו איפה העבודה המוסרית מתמקדת בנפש. דהיינו, אתה לא יכול לדבר על עבודה מוסרית אם אתה לא יודע באיזה חלקים אתה בן חורין. מה שאין לי בו חירות, אין שם עבודה מוסרית. כלומר, למשל, אין לי שום שכר, אין לי שום יישר כוח על זה שיש לי חמש אצבעות ולא שש. אין לי מצווה להיות בעל חמש אצבעות, כמו שאין לי איסור להיות בעל שש אצבעות. זה נתון של הטבע. לכן, אין פה, אז צריך להבין, איזה חלק זה של הנפש? החלק הזה שקובע שיש לי חמש אצבעות. בעין הרע. עכשיו, יש פה מה לברר. לכן אומר הרמב״ם, אם אני מחלק לחמישה, אתה תוכל לזהות בקלות איפה נמצאים החלקים החופשיים ואיזה לא. מהם חמשת החלקים של הנפש של דת הרמב״ם? הלו, הם מה? מלבד הגוף, כן? הגוף זה חומר. מהם חלקי הנפש? הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. הזן, פירושו, כל מה שפיזיוביולוגי. זאת אומרת, מה שהרופא מטפל בו. אומר הרמב״ם, על זה אין בחירה חופשית. המרגיש, מה זה המרגיש? הכוונה החושים. לא מה שאנחנו קוראים רגשות, אלא מה שאנחנו מכנים שהם חושים, והם חמישה, הראות, השמע, הטעם, הריח והמישוש. כל אחד יש לו איבר מיוחד, חוץ מהמישוש, שהוא שייך לכל הגוף כולו. החלק השלישי, המדמה. מה זה המדמה? זה הזיכרון והדמיון. כלומר, הוא הכוח אשר יזכור את רשומי המוחשות אחרי העלמה מקרבת החושים אשר ישיגום. נכון? זה צד אחד, זאת אומרת שהוא זוכר מוחשות, והוא גם מרכיב מוחשות, לכן יכול להיות גם שהוא ירכיב דברים שמצד עצמם בלתי אפשריים, אבל בדמיון הם אפשריים. למשל, אדם יודע שיש דבר כזה פיל, הוא גם יודע שיש דבר כזה ורוד, הוא גם יודע שיש כנפיים, הוא גם יודע שיש נחש, הוא גם יודע שיש פיל שיש לבלוע. אז הוא יכול לדמיין פיל ורוד עם כנפיים שבלע נחש בריח. כן? זה אפשר. אבל הוא צייר לי כבשה, כל מיני דברים כאלה. אז אפשרי, אבל זה הדמיון. זה תלוי. יש גם פיל שיכול לבלוע נחש. כלומר, אין פה שום גבול לאפשרות. כן? הכל תלוי מה אתה מצייר בסוף. עכשיו, אז זה הכוח של הדמיון. לכן אומר הרמב״ם, יש אנשים שהתבלבלו, חשבו שהדמיון זה השכל, ואמרו כל דבר שהדמיון יכול לעלות על דעת, הוא אפשרי. הכוונה אצלו לקט המוסלמית הנקראת מותקללמין, שהם חשבו באמת שכל דבר שאפשר לעלות על הדעת, הוא גם אפשרי באופן עקרוני. לכן חשבו שיכול להיות שטויות כמו ספינת ברזל רצה באוויר, או למשל אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, או במים אלף עיניים וכדומה, מאלו הנמנעות שהמציאם הדמיון. וזה בגלל שהם לא ידעו לחלק את החלוקה בין האפשר, הנמנע והמחויב וכו'. אם כן, זה אומר רמב״ם, הדמיון זה המדמה. כן. כמו כן, המתעורר. המתעורר, הכוונה, הרגשות. המתעורר, אדם, יש לו סלידה או סימפתיה, כעס, רגיעה. כל מה שבעצם הוא המידות של הנפש, זה במתעורר. והחמישי זה השכלי. השכלי זה הכוח שבו האדם משכיל. שבו האדם גם משכיל דברים אלוהיים נצחיים, שבו האדם גם לומד מקצועות, עושה תכנונים וכדומה. עד כאן חמשת החלקים. כל חמשת החלקים האלה הם שייכים לאותה נפש האחת. נכון? זה מה שהוא אמר. הנפש האחת יש בה חמש פעולות שנקראות כביכול, יעני, כאילו נפשות. אבל מצד האמת זה רק נפש אחת, והם הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. עד כאן ברור. חמשת החלקים האלה שמהווים נפש אחת, הם רק תשתית. הם תשתית למשהו יותר עליון, שהוא מה שאתה מכנה בשם נשמה, או מה שהרמב״ם מכנה בשם השכל. לא השכלי, אלא השכל. כלומר, זה הצד הנצחי של הנפש, מה שהמקובלים אוהבים לכנות בשם נשמה. זה הלקסיקון שלו. עכשיו, לכן אומר הרמב״ם, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. והשכל לה צורה. אז בשביל מה אנחנו עובדים? הרמב״ם אומר, אנחנו עובדים להיות בריאים בגוף, בנפש, בשכלי, במתעורר, ברגשות, במידות הטובות. כל זה בשביל מה? כדי שתחול בנו רוח עליון, איזה מין נשמה עליונה, ואז אנחנו מלאים בדעת. ולכן אומר הרמב״ם, דע שזאת הנפש אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר והשכל לצורה, וכשלא הוסגלה הצורה, תהיה כאילו מציאות ההכנה אשר באה לקבל את הצורה ההיא לבטלה. הוא כאילו מציאות הבל. הוא אשר הכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצוני לומר, שמציאות הנפש אשר לא הוסגלה הדעת, ואלא תהיה נפש בלי דעת, לא טוב. כן, בבקשה. לפי הפילוסופים של ימי הביניים, יש יסוד בנפש שהוא עילאי, ויש יסוד בנפש שהוא טבעי. אז כל מה שקראנו חמשת חלקי הנפש, זה החלק הטבעי. ועל גבי זה יכול לחול יסוד עילאי או אלוהי. בסדר? עד כאן זה ברור. עכשיו, יש מחלוקת בין הפילוסופים עצמם. מהו המהות של הקשר הזה? כן? אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו. דיברנו קצת. מה אתה זוכר על אלכסנדר מפרודיסיה ותמסטיוס, מה שהם אמרו על הנושא הזה. בוודאי אתה זוכר, אבל זה לא הנושא כעת. עכשיו, כן. כן. רק זה עניין של טרמינולוגיה, פחות או יותר אותו דבר. זה ברור שכל פעם דברים נאמרים מתוך הקשר רוחני אחר, הקשר של בית מדרש אחר גם אפילו. מקובלים זה לא הרמב״ם, כן? צריך להבין את זה. כן? מי שחושב שהרמב״ם היה מקובל, שילך לחפש את החברים שלו. לפחות זה לא אני. הרמב״ם איננו מן המקובלים. בסדר? מה? יכול שישיג מה שישיגו, אבל הוא לא מן המקובלים. גם הוא אומר דברים הפוכים מהם לפעמים. כן. הייתי אומר אפילו, השאלה אם הרמב״ם ידע על דברי המקובלים או לא. אני משוכנע שהוא ידע והוא התנגד. אבל זה צריך להביא הוכחות לזה, זה לא הזמן. עכשיו בואו נחזור. מה? זה לא, דיברתי על זה בהזדמנויות אחרות. אני עכשיו עושה סיכום של הספר שמונה פרקים. אנחנו, אין לנו הרבה זמן. אבל אם יש משהו לא ברור במה שאני אומר, נא לשאול. עכשיו, שוב, אז נשאלת השאלה, איזה חלקים של נפש האדם הם חופשיים, דהיינו, ששייך לדבר אצלם בקשר אליהם על עבודה מוסרית? התשובה היא, לפי הרמב״ם, רק שניים. יש שני חלקים של הנפש שהם חופשיים, ויש שני חלקים שהם אינם חופשיים. מתוך חמשת החלקים של הנפש. שני החלקים החופשיים, הלו הם המרגיש והמתעורר, והבלתי חופשיים הם הזן והמדמה. כלומר, אומר הרמב״ם, למשל אדם הולך לישון, העיכול שלו ממשיך, זרימת הדם שלו ממשיכה. אם כן, הזן לא תלוי בתודעה של האדם, אם אלה שמה אין מצווה ועבירה. כמו כן, גם החלומות, אדם ישן לו, ללא כל אפשרות לשלוט על עצמו, ויש לו חלומות. מסקנה, המדמה איננו גם כן בתחום החופש של האדם, ושם לא שייך לדבר על מצווה ועבירה. מה כן חופשי? המרגיש והמתעורר. זאת אומרת, איזה מידות יש לך בנפש, זה תלוי בך. אם לאהוב או לסנוע, להיות שמח או עצוב, כל הדברים האלה, זה חידוש גדול, זה בידך. כן, בבקשה. נו. לא, יכול, הוא יכול להזין את הכוח המדמה שלו. זאת אומרת, וההזנה שהוא מזין את הכוח המדמה זה במתעורר. מה? אתה לא יכול לבחור איזה דמיון יהיה לך. כוח הדמיון לפי הרמב״ם? לא. לא, אתה לא יכול לבחור מה יהיה כוח הדמיון שלך. עכשיו, במה להזין את כוח הדמיון, זה תלוי בך. כן? אבל למשל, יש בגמרא סיפור על אחד הרומאים ששאל את אחד החכמים. אתם אומרים אתם יודעים כל מיני דברים. על מה אני אחלום הלילה? אמר לו הרב, אתה תחלום על אווזים לבנים. אתם יודעים מה קרה? הוא חלם על אווזים לבנים. למה? כל הזמן אמר, אני אסדר אותו, אני לא אחלום על אווזים לבנים. טוב, ואז הוא נרדם עם האווזים הלבנים שלו. כן? עכשיו, זהו, יש בעיה, כי אם יש שניים חופשים, שניים לא חופשים, מתוך חמישה, זה קצת בעיה, כי ארבע... המרגיש והמתעורר, כי זה הכוח שבו אני יכול לשלוט. כן, אבל על החושים אני יכול לשלוט. אני יכול להחליט לפתוח את העיניים או לסגור את העיניים. אתה צודק, לכן אומר הרמב״ם בסופו של דבר, המרגיש בעניין זה אינו אלא שמש למתעורר. אז סך הכל, אפשר לומר, הכוח היחיד שהוא באמת חופשי לפי דעת הרמב״ם, זה המתעורר. הרגשות. זאת אומרת, המידות. כל התחום של מסכת אבות זה במתעורר. זה חשוב לדעת מה חופשי ומה לא חופשי בי, שלא יתבלבל. שלא יהיה לי נקיפות מצפון על זה שאני בעל גוף כזה, או בעל כוח מדמה כזה. עכשיו יש בעיה, מה עם השכלי, החמישי, הרי לא דיברנו עליו. אומר הרמב״ם, פה יש מבוכה. מה זאת אומרת יש מבוכה? הפילוסופים לא יודעים מה לעשות עם זה. כי הפילוסופים חושבים, יש להם נטייה לחשוב, שהשכלי איננו חופשי. זאת אומרת שהאדם, שהשכל הוא כל כך מוחלט שהוא מחויב. יש ביטוי אפילו בביטוי עממי. השכל מחייב. מכירים את הביטוי הזה? השכל מחייב כך וכך. כלומר, הנחת היסוד של הפילוסופים היא שאם תיקח שני אנשים סופר חכמים שלא עושים טעויות לוגיות, הם יגיעו לאותן מסקנות. זה מה שאומרים הפילוסופים. וזה משום שהם מחפשים איזשהו קריטריון מוחלט לאמת. ולכן קשה לפילוסופים להסכים שגם השכל נתון לחירות האדם. אבל אומר הרמב״ם, אבל אני אומר שיש גם בזה הכוח מצווה ועבירה לפי אמונת דעת בטלה ואמונת דעת אמיתית. מה זאת אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם שגם המסקנות השכליות של האדם הן נתונות לבחירתו החופשית, וזה באמת חידוש עצום, ודווקא בזה הרמב״ם נפגש עם המקובלים. שהמקובלים אומרים שמעל חוכמה ובינה יש כתר. זאת אומרת שהרצון הוא הפועל על השכל. זאת אומרת, גם המסקנות השכליות שלי, גם כשאני לא טועה טעויות לוגיות, אז המסקנות האלה מודרכות מבחירה שהיא ביסודה מוסרית ולא שכלית. לא. כתבתי על זה מאמר שלם ביתורי כהנים, גיליון 88, כדי להראות שזו טעות לחשוב שהרצון הוא במתעורר. זה שמה שישה עמודים, חמש עמודים, שמה, זה הרצון בשמונה פרקים. כן, תודה. הרגל, השאלה היא מאיפה בא הרצון? כנראה הוא בא מהנשמה. כן, מה אתה אומר? במקרה הזה שניהם אומרים אותו דבר. שניהם מסכימים שהרצון מעל השכל, אז זה בסדר. פה מותר למקובלים ולרמב״ם להסכים לפעמים כמה דברים, לא? הוא למעלה מהם. ודאי. הכל כפוף לרצון בסופו של דבר. לא צריך לכפוף. הכל חוזר לרצון. ללב אני לא יודע. אני לא יודע מה אתה קורא לב. כן. היא בעצם ענף של, היא ענף של הרצון. כן. כלומר, אדם לא יוכל לומר, תשמע, זה שאני הגעתי למסקנה כזאת וכזאת, זה בגלל שהשכל שלי חייב. כן, אבל השאלה, למה השכל שלך חייב בכיוון כזה? זה עצום, זה בא להראות, זה אוטונומיה של המחשבה האנושית בצורה בלתי רגילה. מצד שני, זה שומט את הקרקע מתחת לדוגמטיקה, האמירה שהשכל הוא מוחלט. לא, השכל הוא מוחלט. יש עוד מרכיבים נוספים. כן, מה אתה אומר? תראה, אני אגיד לך משהו. היה פילוסוף באוסטריה, קראו לו ויטגנשטיין, הוא אמר, אם אתה אומר, שואלים אותך כמה שזה שווה 2 ועוד 2, אם אתה עונה 5, סימן שאתה טועה. אבל אם אתה עונה 93, סימן שאתה בספירה אחרת. בואו. כן. כן. למה הרצון הטוב הוא טבוע בנו? לא יודע. איני יודע איזה מהם עדיף. כן. שמה ש? זה באגרות. עוד אתה יודע איזה עמוד? כן, נו, כן. כן, כן, טוב, זה שייך לתורת הבחירה החופשית והרב קוק. זה נושא רחב מאוד, עיין איגרת רשפ ג' ואיגרת שע"ט, ששם הרב מסביר שכדי לומר מה שהרמב"ם אומר, שהאדם הוא חופשי, אי אפשר להגיד את זה בצורה נאיבית. כי הרי, אני לא כל כך חופשי לכאורה, לא בחרתי לכאורה איפה להיוולד למשל. אז לכן הרב שמע מחדש מושג יותר עדיון, שהוא הבחירה הגנוזה, הכמוסה, הבחירה הכמוסה במעמקי ההוויה. זה נושא מרתק, אבל אני לא יכול לפתח אותו כאן. מה? זה באיגרות, איגרת רש פ ג', איגרת שין עין ת', ובעולת ראייה ב', עמוד קוף נון וו, קוף נון זין. לא, רש נון וו, רש נון זין. בסדר. כן, בבקשה. הרצון זה חופשי לגמרי. המתעורר זה החשק. למשל, אדם אומר לך, מתחשק לך סיגריה? כן. אז למה אתה לא מעשן? כי אני לא רוצה. אז החשק זה מהמתעורר, הרצון זה הרצון. אני חושב שלימדתי את זה לפני 15 שנה במכון מאיר, למחרת בא אליי בחור, אומר, בגלל השיעור שלך אתמול בערב, הפסקתי לעשן. אז אם כן, לפי זה יוצא שכשאנחנו מדברים על מעלות באדם, יש מעלות מצד השכל ויש מעלות מצד המידות. מעלות המידות, מעלות השכליות. אם אדם משתמש במתעורר שלו כראוי, יש לו מעלות המידות. אם הוא משתמש בצורה רעה, יש לו פחיתויות המידות. אם הוא משתמש בשכלו בצורה טובה, יש לו מעלת השכל. ואם הוא משתמש בשכלו באופן גרוע, יש לו פחיתות השכל. מה שאין כן לגבי הזן והמדמה, שאי אפשר להגיד לא מעלה ולא פחיתות, כי זה לא תלוי בו, אלא אפשר להגיד תקין ולא תקין. נכון. פרק שלישי של הרמב״ם דן בשאלה אחרת, והיא קריטריון המוסר. עכשיו, כלומר, אתה יודע איזה חלקים בך יכולים לבחור בטוב וברע. דיינו השכלי והמתעורר. כן. זה המתעורר שומר על התקינות. למשל, אם אני אוכל מאכל מזיק, אז אני אמנם מזיק לזן, אבל ההחלטה לאכול את המאכל המזיק, זאת החלטה של המתעורר. נכון, בסופו של דבר. מה, נכון, אבל לא שיש לי בחירה מה תהיה מהירות הזרימה של אדם שלי. אם כי יש כמה אנשים בהודו שמסוגלים לזה, אבל אנחנו מדברים על רוב בני אדם. עכשיו, בואו נתקדם קצת. בפרק שלישי, מה הבעיה? נראה לי אתה לא מסכים. של מה? ההפך, זה האחריות, הרי הרצון זה אני. זה לא הרצון של מישהו אחר, זה אני. מה אתה מתכוון? מה, זה בית המשפט העליון? בסדר, אבל לא באופן ישיר. אוקיי. לכן אין מצווה על הפיזיולוגיה, יש מצווה, מה לעשות? עכשיו, בואו נתקדם. פרק שלישי דן בשאלה איך אני יודע מה טוב ומה רע. אז הרמב"ם אומר דבר מאוד מעניין. כדי לדעת מה טוב ומה רע, אתה צריך לפנות בדיוק כמו לגבי הגוף. כדי לדעת מה טוב לגוף ומה רע לגוף, אתה צריך לפנות לרופאי הגופים. כך, לגבי מה טוב ומה רע, עליך לפנות אל רופאי הנפשות, דהיינו החכמים. הם יגידו לך מה טוב ומה רע. באמת, כל הכבוד. לכאורה הבעיה, הרמב״ם פה מעלה שאלה גדולה, ומאיפה הרופאים האלה יודעים? יש פה שאלה. ואז אמרנו שהם יודעים את זה מהרופאים שלימדו, אבל עד איפה זה מגיע? מוכרחים אנחנו להניח שלפי הרמב״ם יש איזו הצטברות של הניסיון האנושי בתחום הערכים. ולאורך אלפי שנות ההיסטוריה, אז בסופו של דבר מתבררים ערכים מסוימים על סמך מה שנקרא ההכרה המוסרית העליונה של האדם. שזה משאיר איזה מקום ליחסיות מסוימת, ודיברנו על זה בהרחבה כשלמדנו את הפרק הזה, והשווינו בזה קצת בין המיתולוגיה היוונית לבין תורת ישראל. אחר כך, פרק רביעי הוא סוף סוף הפרק החשוב. למה? פרק רביעי הוא הפרק המשעמם ביותר, הארוך ביותר, אך המעשי ביותר. גם מלא גם הכי קשה לבצע. הרמב"ם אומר, עכשיו שאתה יודע מה הטוב ומה הרע, אז בוא נלמד אותך קודם כל יסוד. טוב זה כל מעשה שיש לו קצוות. וכן המידות הטובות זה מידות שיש להן קצוות. מובן? כלומר, מעשה אמצעי, או מידה אמצעית. למשל, ניקח את הדוגמה הפשוטה, יש נדיבות. נדיבות זאת מידה טובה. היא אמצעית בין שתי מידות רעות. בין הקמצנות לבין הפזרנות. פזרנות מידה רעה, קמצנות מידה רעה, ופזרנות מידה רעה. ברור? וכן לגבי הגבורה, הגבורה מידה טובה, הפחדנות מידה רעה, מסירת עצמו לסכנות מידה רעה. וכך הלאה, הרמב״ם נתן לנו בערך, לפי זיכרוני, משהו כמו 11 דוגמאות של מידות טובות ושתי מידות רעות מסביב. הבעיה היא הכל היה נורא קל אם היינו יודעים בדיוק, אם האדם היה יכול, כלומר, אם אנחנו מודדים בדיוק את האמצע הגיאומטרי. זאת אומרת, אתה צריך להיות בדיוק בין המידה של הקמצנות לבין המידה של הפזרנות, בדיוק באמצע, זה הנדיבות. זה היה נפלא, אבל זאת לא האמת. אומר הרמב״ם, צריך קצת ליטות אל אחד הקצוות, צריך קצת ליטות מן הנדיבות אל הפזרנות, וזאת למה? משום שזה יותר קשה לחזור בתשובה מן הקמצנות מאשר מן הפזרנות. לכן צריך קצת ליטות מן האמצע לכיוון המידה שקשה לתקנה. עכשיו הרמב״ם לא נתן לנו קריטריון ברור מהן המידות שקשה לתקנן ומה המידות שקל לתקנן, אבל אפשר לומר באופן כללי, יש שני סוגי יצר הרע. יש יצר הרע גופני ויש יצר הרע נשמתי. היצר הרע הגופני, שאומר, היצר הרע שנובע מן הנטייה של האדם לרצות לקבל. והיצר הרע הנשמתי, מהרצון של האדם להשפיע. אני משתמש בטרמינולוגיה של הרב אשלג. זאת אומרת שכאשר יש יצר שנובע מן הרצון לקבל, הוא יותר מוטבע בטבע האנושי, כי האדם נתון בתוך הטבע, ולכן שם צריך להתרחק יותר. אבל באופן כללי, אומר הרמב״ם, צריך לטעות אל האמצע. מתוך כך הרמב״ם יוצא במסע אדיר נגד הסגפנות, שהוא רואה בה סטייה מן היהדות המקורית. הוא אומר, זאת השפעה של הנזירות הנוצרית, המחשבה שצריך להתנזר מן העולם הזה. אומר הרמב״ם, יש לפעמים מצבים שצריך, כשאדם צריך לתקן את עצמו. אם האדם מקולקל, אז הוא צריך להתנזר. אדם מקלקל בכיוון אחד, צריך ללכת לכיוון השני, וכיוון שבכלל לגבי המידות. שאם אדם נטע על אחד הקצוות, צריך לטעות אל הקצה השני. אחר כך הוא מסביר לנו שאין אדם שאצלו כל המידות מתוקנות, לכן הוא ממליץ על האדם לעשות חשבון נפש יומי, כדי לבדוק איפה הוא נמצא, לפני שמידותיו תתקלקלנה. והוא מביא לנו דוגמה שאפילו גדול החכמים והמורה של כל הראשונים והאחרונים, הלא הוא משה רבנו, גם הוא נטע לאחד הקצוות בחטא ממריבה, שלפי הרמב״ם היה חטא שנטיע אל הכעס, במקום שאין ראוי הכעס. זה לגבי מאמר רביעי. מאמר חמישי, כפי שאמרנו, בסדר, לא מאמר, פרק, למה אתם לא מתקנים אותי? פרק חמישי, מטרתו להסביר, לענות על שאלה פשוטה בלבד. מה תכלית חיי האדם? בשביל מה אנחנו חיים? סך הכל, היה כדאי אולי לקרוא את 8 פרקים רק בשביל השורה הזאת. כן, כי אם אתה, כי המשמעות של המוסר זה אם אתה יודע לאן הוא הולך. אין, כתוב, קדושה מביאה לידי רוח הקודש. לכן גם הסברנו שהנבואה היא גם כן משהו מוסרי במהותה, כי הנבואה זה הדיבור של הבורא אל האדם, וזה מוסרי לדבר, וזה בלתי מוסרי לא לדבר. עכשיו, יוצא לפי זה שהמטרה של האדם, כן, מהי מטרת חיי האדם? אומר הרמב״ם, דבר פשוט מאוד, לדעת את השם. בום טרח, זה מאוד קל לומר, אבל זה בכלל לא מובן איך עושים את זה. לכן אומר הרמב״ם, פשוט מאוד, אתה צריך להתכוון להפוך את הנפש שלך לשלווה מספיק כדי שהיא תעסוק בחוכמה. אם תעסוק בחוכמה, תדע את השם בסוף. כי תוכל להתמסר לחוכמות שמתוכן תדע את השם. איך עושים את זה? צריך שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז הרמב״ם מביא כמה דוגמאות, מן הקל אל הכבד. היותר קל זה לכוון בכל פעולות הגוף, חיי אישות וחיי אכילה ושתייה, ומנוחה ויקיצה, כל זה לכוון לשם שמיים. מדוע אני עושה את זה? כדי להיות בריא. אתה אוכל כדי להיות בריא. בשביל מה להיות בריא? כדי לדעת את השם בסוף. ואחר כך שלב שני, הכסף. למה אתה עושה כסף? גם כן, כדי שישתמש בכסף הזה לשם החוכמה ולשם המוסר. שלב שלישי, אומר הרמב״ם, הלימוד. מה שאתה לומד, מה שזה התעסקות בדעת אלוהים כפשוטו פשיטה. וכל השאר, כגון ידיעת הגיאומטריה והחרוטים והמשקולות, כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, זה כדי לחדד את השכל. הדבר הרביעי, מה שאדם מדבר, שהדיבור שלו יהיה לשם שמיים. כל מה שהוא אומר זה כדי להשיג חוכמה, או להרחיק ממנו נזק, או להשיג מעלה, או לתקן את עצמו מקלקול במידות, או לגנות מגונה, או לשבח משובח וכדומה. כל הדברים האלה. והדבר הרביעי, החוש האסתטי של האדם צריך להיות מכוון להרחבת הנפש. השישי, חוש ההומור, הצחוק, הוא גם כן צריך להיות מכוון לשם שמיים. והשביעי, זה הכי קשה, אומר הרמב״ם, הרע. שנאמר, בכל דרכך דעהו, אפילו לדבר עבירה. כלומר, שכאשר אדם עושה עבירה, שגם בזה ישתמש לשם שמיים בסופו של דבר. לא שלכתחילה הוא עושה, אבל שזה גם כן ישמש אותו לדעת אלוהים. עד כאן הפרק החמישי. פרק שישי, שביעי ושמיני, כפי שאמרנו, עוסקים בנושאים נספחים. הפרק השישי עוסק בשאלה, איזה סוג צדיק עדיף להיות, כן? יש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שהוא ישר, והשני שהוא כובש. הכובש, הכוונה זה שיש לו מאבק פנימי, בין יצר הטוב ליצר הרע, והוא מנצח. והישר זה אחד שאין לו מאבק כזה, כי הוא מלכתחילה אוהב את הטוב. אז הוא מביא שבאופן עקרוני, הישר הוא העדיף, ומה שחזל שיבחו את הכובש, מדובר בדברים שאין השכל מחייב אותם, כלומר שאין המוסר הטבעי, יותר נכון, מחייב אותם, ושם באמת יש מעלה לאדם בזה שהוא מתגבר. זה הפרק השישי. הפרק השביעי עוסק במעלות הנבואה, הוא מסביר לנו מהן המדרגות השונות הנקראות מחיצות, שהאדם צריך להסיר ממנו, דהיינו המחיצות של פחיתויות השכל ופחיתויות המידות, ולפי זה נבחנות מעלות הנביאים. עד כאן הנושא של הפרק השביעי. פרק שמיני עוסק בשאלה הפשוטה ביותר, חירות האדם. האדם הוא בעל בחירה חופשית. כך אומר הרמב״ם, זה באמת תמוע מאוד, מביא כל הקושיות על זה מן השכל ומן התנ״ך ומדברי חז״ל ומן הפילוסופיה, ובסוף הוא מתרץ את כולן, ובזה יגענו לסיומו של הפרק השמיני. ובפעם הבאה, בעזרת השם, רק שנה הבאה, נעסוק בלי נהדר ובעזרת השם יתברך במסכת אבות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.